טוב, בעזרת השם נדבר היום על נקודה שאולי היינו מעדיפים לא כל כך לפגוש בחיים, אבל מה לעשות, המציאות היא שאנחנו פוגשים את זה, וזה המציאות, פוגשים בחיים את הדבר הזה וצריך להתמודד איתו. קשיים. עכשיו, יש כמה דרכים להתמודד עם קשיים. דרך אחת, בוא נגיד, היא הכי מקובלת והכי שכיחה, זה להיכנס למיטה וללכת לישון באיזו תקווה דבילית, כן? שכשאני אקום אז הכל ישתנה איכשהו, אבל מה לעשות, ככה זה לא עובד. זה לא, פשוט לא עובד. גם אם אתה נכנס וגם ישנת כמה שעות טובות, זה לא שאתה קם משהו משתנה, הבעיה בדרך כלל רק גדלה, היא בדרך כלל רק מעצימה את עצמה. הבריחה מטיפול בבעיה זה לא פתרון לכלום, בדרך כלל זה רק מחמיר את הבעיה. טוב, יש עוד דרך, בסדר, זה גם כן, זה, יש גם בזה, יש הרבה נספחים. יש סוג כזה של ייאוש, וסוג כזה של ייאוש, וסוג כזה של תחושת כישלון, וסוג אחר של תחושת כישלון, אבל זה באמת, אדם נכנס לכזה דאון, לכזה מצב שאין לי כוח, ואני לא מסוגל, ואני לא זה, ותמיד אמרו שאני לא מסוגל, והנה הם צדקו, והוא משכנע את עצמו שבאמת הוא לא מסוגל, ויופי, יוצא מזה. יש אבל גם סוגי התמודדויות אחרים. יש למשל התמודדות שאתה לא רק לא הולך לישון, לא רק שאתה מפסיק לפעול, אתה ממשיך הלאה. עכשיו, גם בלהמשיך הלאה יש כמה סוגים. יש להמשיך הלאה שאתה מתחיל מההתחלה, אתה לא מתייחס לזה שנפלת. נפלתי, בסדר, נכשלתי, לא נורא, נתחיל מחדש. מנסים, מצליחים, מה טוב, לא מצליחים, מנסים עוד פעם. תשאלו, כל אחד שנמצא בשוק העסקים ומרוויח ועושה הרבה כסף, תשאלו כל תלמיד חוכם שגדל וצמח ויודע ללמוד, תשאלו רב, ראש ישיבה, כל דבר שרק עולה בדעתכם, אנשים שהצליחו בחיים, וכולם יספרו את אותו דבר. הדרך מעולם לא הלכה בצורה שהכל קו ישר ורציף של הצלחות. תמיד יש נפילות בדרך, תמיד יש קשיים בדרך, ומתוך הקשיים אינו אדם אוי מדל דבריתו ירואה אלא אם כן נכשל בוהם, ועל ידי הכישלונות אדם אוי מדל דבריתו, על ידי הכישלונות מגיעים להצלחות. כל אדם, יש אחד הדברים המעניינים, זה ספרי אוטוביוגרפיה. זאת אומרת, אוטוביוגרפיה זה אנשים כותבים את הביוגרפיה, את הסיפור חיים של עצמם. וזה מאוד שכיח אצל אנשי עסקים, מה שכתוב שם בדרך כלל לא מדויק, כי אנשים מייפים את המציאות, אבל כמעט כל ספר אוטוביוגרפיה של איש עסקים מצליח שאתה בודק, כולל בתוכו את החלק הזה, ניסיתי, נכשלתי, פשטתי את הרגל, איבדתי את הכל, איבדתי אפילו את הבית שלי, התחלתי עוד פעם, הפסדתי עוד פעם, התחלתי עוד פעם, הפסדתי עוד פעם, בסוף הצלחתי. אתה מדבר על השירים הכי גדולים בעולם שאני מחזיקים במשרות הכי מכובדות, אם זה בכל תחום של חיים, כל תחום הצלחה של חיים. לפעמים זה הצלחות לא נכונות, אבל עוד פעם, אדם החליט שהוא רוצה להיות ראש המאפיה הכי חזקה באיטליה, בסדר? אבל אדם השקיע, אבל הוא יספר לך, בסיפור חיים שלו, ניסיתי, נכשלתי, ניסיתי עוד פעם, נכשלתי, ניסיתי עוד פעם, נכשלתי, ובסוף הצלחתי. תמיד זה כולל בתוכו את המרכיב הצלחה הזה. עכשיו, הניסיתי עוד פעם הזה, יכול להיות ניסיתי עוד פעם, בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל לנסות מההתחלה. יש יותר מזה. יש לא רק לנסות מההתחלה, יש להמשיך הלאה מאותו מקום שבו עצרתי. לא להתייחס בכלל לנפילה הזאת. קחו לדוגמה ילד שמתחיל ללכת. ילד שמתחיל ללכת. אם בחורים היו צריכים להתחיל ללכת בגיל 17-18, אני מאמין שכולנו עדיין שוכבים במיטות. כי ניסיתי ונפלתי. ילד שמתחיל ללכת תמיד, הוא מתחיל, הוא נופל, הוא מתחיל, הוא נופל. הולך עוד פעם ונופל. כמה פעמים הוא נופל עד שהוא לומד? יש לכם אחים קטנים, כן? כמה פעמים הוא נופל עד שהוא לומד ללכת? עשרות, אם לא מאות פעמים, נכון? אז מתחיל ונופל. עכשיו, תנסה לדבר איתו, אגיד לך, תראה כמה פעמים כבר ניסיתי? די, אני לא מסויות. זהו, מה לעשות? רואה את כולם הולכים, כולם יכולים, ואני לא. יש כאלה, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את הכוחות ואת הכלים. אין מה לעשות, אתה רואה שהם מצליחים, אני לא מצליח, אני שונה, מה, נבח, נו, תתפלל עלינו, לא יודע מה. זה לא אני, זה הרגליים שלי, כן, גם תרוצים מהעניינים למיניהם. בסדר, זהו זה, אני לא מסוגל. למה? אתה רוצה? הנה, בוא תראה, בוא, הנה, אני קם, מנסה ללכת ומאבד שיווי משקל ונופל. הנה, ראית? אני מוכן לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. הכוח של תינוק זה בעצם זה שהוא לא, בעצם, הוא לא סופר את העבר והוא לא מחשבן והוא לא נכנס לייאוש ונופל וזהו, אני לא מסוגל, פשוט מנסה עוד פעם מחדש. אבל יש גם יותר מזה לנסות מחדש, יש גם פשוט להמשיך הלאה, להתעלם מהנפילה. ברגע שאתה מבין שהנפילה היא לא איזה בג במערכת אלוהית, זה משהו כאילו שלא לא אמור לקרות. אבל יש נפילה, זה התהליך, זה חלק מהתהליך, אתה ממשיך, אתה פשוט ממשיך הלאה. קחו דוגמה מאוד מעניינת שיש לנו, וכשעם ישראל יוצא ממצרים, הם מתחילים תהליך להגיע לקראת מתן תוירו, נכון? 49 ימים. כל יום הם יוצאים משער אחד משערי תומה, ונכנסים לשער אחד משערי קדושה. ועוד יום. עוד יוצאים עוד שער של שערי תומה, לעוד שער של קדושה. ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. בימים של התעלות, ימים של כאב ודיש אפצל, וכולם מכירים, כן, את הספר הכינו, את כל הדברים הנפלאים שקורה בימים האלה. אבל אתה יודע, עשור ניסיונו, הסניסו, אבו ישאינס, הקדש ברוך הוא במדבר. מתוך העשרה ניסיונות, מתוך עשרה ניסיונות, כמה מתוכם היו בתקופה הזאת שבין פסח לשבועס? תבדקו, בגמור בערך נדפת זיין, משנה באובס, פרק ד', כשעצוב שם, 7 מתוך 10 ניסיונות היו בשבועות האלה. 7 מתוך 10, מה? והיה אמורה על יום בים סוף? זה ים סוף עצמו, 3 ימים אחר כך שלא מצאו מים. תבדוק, פשוט קח את הרשימה שכמו הגמור בערכים דף סזיין אומרת, 7 מתוך 10 קראו מן הגיע על ידי תלונה, קרה גם כן בימים האלה. קיצור, כל מי אכילנו בשר, מסעו עניינים, 7 מתוך 10. 7 מתוך 10 קראו בשבע שבועות האלה. זה סוג של כזה 7 היפול צדיק בקום, אתה מבין? 7 נפילות וכך מגיעים למתן תוירה. עכשיו, אבל מה שמדהים אותי זה מאוד מעניין. הם סופרים. 1, מה זה 1? יצאנו משער של תומה ונכנסנו לשער של קדושה. 2, 3, 4, 5, 6. פום, קריסה, שביעי של פסח, עומדים בים סוף. עובר ביום צורו, הללו והללו, אין הבדל ביניהם. קיצור, עם פסל מיכו הם עוברים בים. ומה עושים? אם זה תלוי בנו, אחרי נפילה כזאת, אז השתפק הוא מקסימום להתחיל מחדש. הם בכלל לא סופרים. זאת אומרת, הם כן סופרים, 8. הם לא סופרים את הבעיה בכלל. הם לא מתייחסים אליה. פשוט 8, 9, 10, מימרה, 11, 12, בשר, 14, 15, 16, מון. כאילו, זה, לא נפלים לא מתחשבים בכלל בנפילה הזאת. פשוט, קדימה, קדימה, קדימה. אל תסתכל אחורה בכלל. אל תתייחס בכלל לנפילות. אל תספור אותם בכלל. אל תתייחד, תמשיך הלאה באותו קו. יש, למה זה, היסוד הזה מבואר מאוד בחריפות בתרגום יונה בנזיאל על הפסוק עם רוח המוי של תה להולכו. עם רוח המוי של תה להולכו, מקוימחו על תנך. כי מרפא יניח הטועים גדולים. הוא אומר, אם בן אדם רואה שרוח המוי של, רוח המוי של היצר הורה, תה להולכו, הוא משתלט עליך, והוא נפלת, מה אתה עושה עכשיו הלאה? מקוימחו אל תנח, פשוט תמשיך הלאה באותו מצב, אל תתייחס בכלל, תמשיך קדימה, תמשיך קדימה, מקוימחו אל תנח, כי מרפא התורה שהיא רפואה יניח חטאים גדולים, הוא יטפל גם בחטאים הכי גדולים, גם בחויבין רב רבין סגין, גם בחטאים גדולים מאוד, התורה תטפל בזה כבר, אתה פשוט תמשיך הלאה. טוב, אז אמרנו יש דרך התמודדות של קריסה לתוך עצמי, כישלון, ייאוש וכולי, יש דרך שאתה בא, מסתכל קדימה, אומר, טוב, בסדר, נתחיל מחדש. יש דרך שאתה אומר, מה? אני ממשיך הלאה כאילו לא יהיו. זה חזק, זה עוצמתי, זה יפה, יש בזה כוח. אבל יש משהו הרבה יותר עוצמתי מזה. יש משהו הרבה יותר עוצמתי מזה, וזה בעצם למנף. זה לא לשרוד, זה לא להתמודד. לשרוד זה איכשהו לעבור את הגל, וזהו. יש להתמודד, נכון? אתה לוקח את הגל שמגיע, מוריד את הראש, נותן לגל לעבור מעליך. יש אפשרות נוספת. קח גלשן ותעלה על הגל הזה וממנו תיצור אנרגיה שתוביל אותך למקום חדש. זאת אומרת, לא רק שאתה תתמודד עם הבעיות שבאות עליך, לא רק שהם לא יגרמו לך לקרוס, אלא אתה תמנף אותם. תיקח את הקשיים האלה ותיקח את הקשיים האלה עצמם שיובילו אותך למקום חדש. שיובילו אותך למקום הרבה יותר מוצלח והרבה יותר חזק. בסדר? הראשיבה, רבנו לי, מדבר על זה דווקא באימו לפיטי לא סכו. יש לו, אני חייב להגיד, הרעיון הזה קיים אצלו בהמון. זאת אומרת, נמצא באימו לפיטרסר, חלק בייס, יש חלק שלם שהוא מדבר על ניסיונות, והוא כל הזמן מוביל לכיוון הזה. ממש, בכל העוצמה הוא מוביל לכיוון הזה, אל תיקח את הניסיונות למקום של נפילה, ואפילו למקום של התגברות על הניסיונות. קח את הניסיונות למקום של מינוף. זאת אומרת, זו המילה שהוא משתמש בה, אבל קח את הניסיונות להתעלות מתוך הניסיון. להתעלות, התמודדות, קושי, קח את הקושי כמדרגה. תיקח את הקשיים שקוראים לך ותעשה מהם מדרגות להתקדם. זה שם אותך באמת, אני מדבר גם בכל מהלך החיים. בכל מהלך החיים, בכל תחומי החיים, אם זה תוירה, אם זה עבודת השם, אם זה פרנסה, אם זה חינוך ילדים, אם זה שלום בית, לא יודע, קיצור, מיליון דברים בחיים, כשאתה מצליח להיכנס לראש הזה, של בוא נראה איפה אני לוקח את הדבר הזה שקרה לי היום, ואני הופך אותו לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. היה לי ניסיון, הייתה לי נפילה. איפה אני יכול להפוך את הנפילה הזאת לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים? זה הדבר, ברגע שאתה נמצא שם, אתה במקום טוב. ותכלס, רבן לי מעמיד את זה על הפסוק, אומר, ואוי, ואיך הולך שם בילום, בא מדבר על עם ישראל, מה הוא אומר? מימונו אפר יעקב, ומספור ישראל וישראל. מה זה מימונו אפר יעקב? אז רשי שם הביא שתי פירושים, פירוש השני אומר דבר אחר, כמה מצוות הם עושים באפר. זאת אומרת, אפר, סויטו, איפר, פורו, כיסוי אדם באופור שלוקחים אפר ועושים ממנו מצוות. אומר רבן לוי, מה שמפריע לבילום פה בעניין הזה, הוא אומר, איך עם ישראל מסוגלים לקחת את האפר שנזרק עליהם, לקחת את הירידה שלהם עד האפר, ומהאפר הזה לבנות דברים. לקחת את הירידה הכי נמוכה, ודווקא אותה, מתוך הירידה הזאת, להתעלות ולהגיע הכי רחוק. האמת היא ש... במערל מבואר העניין הזה מאוד בהרחבה. זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס פה לנושאים מדי עמוקים, אבל טעימה קטנה אם אפשר. המערל בנסיב התשובה, בסוף פרק בייס, מדבר על זה שבלתשובה קרוב יותר אצל הקדוש ברוך הוא מאשר האדם רגיל, מאשר צדיק. הוא אומר, למה צדיק? זה אדם שהולך בדרך הצדק והיושר. וכי הקדוש ברוך הוא ישר, אז הוא גם הולך בדרך הישרה. אדם כזה לא מתגלה הקרבה שלו והדיבוק שלו לקדוש ברוך הוא. הדביקות של הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. למה? כי הוא ברוך השם ילד טוב, ילד צדיק, וילד טוב ירושלים, גדל ככה והמשיך ככה, כל בסדר. אם הוא היה בניסיון, אתה לא יודע מה הוא היה עושה, אתה לא יודע מה היה קורה. אבל לעומת זאת, אתה בלתשובה, נמצא במקום גדול עם בלתשובה, יויסר, כן, ממוקים שבלתשובה עומדים עם צדיקים גבורים, יכולים לעמוד, כי הוא הגיע, זה כמו, נניח, מגנט, כן, הרחקת אותו, וואו, נסחב חזרה, עוד, עדיין. הרחקת אותו מטר וחצי, הוא עדיין נסחב חזרה, זה אומר שהכוח של המגנט פה הוא מאוד חזק. ואם אתה מרחיק אותו 10 מטר והוא עדיין נמשך, הוא אומר, מה, קורה מצב שהוא התרחק מאוד, ובכל זאת, מהריחוק הזה, הוא חזר עם כל העוצמה חזרה. זה אומר שהדביקות שלו בקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חזקה. הוא אומר, ולכן מגיע בלתשובה, אדם שחוזר בתשובה מאז, זדונות נעשים לו כזכויות. כי עומק הריחוק התגלה על ידי ההבנות. אז זה מה שמגלה את הזכות בהמשך, כי זה מגלה את עומק הדבקות, את כוח הדבקות העצומה שיש לו, שהוא יכול משם לחזור. אמר על עצמו, ממשיל את זה בנסיב האבסריה, ממשיל את זה לשכן קרוב ואח רחוק. אומר, למה טוב שכן קרוב מאח רחוק? למה הוא יותר חזק? כי אח, שתי נולדנו לאותו אבא. אם הוא היה צריך להיות חבר שלי, אם הוא לא היה אח שלי, הוא היה בוחר להיות חבר שלי? לא בטוח. לא בטוח, יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה נשאר עדיין ספק. לעומת זאת, הוא לא נולד בתור אח שלי, והוא בכל זאת נהיה חבר שלי. אז יש פה כמו בורי ושמו. אני לא אומר שאח שלי לא היה טוב איתי אם הוא לא היה נולד בתור אח שלי. יכול להיות שכן, אבל זה תמיד נשאר ברמה של שמו. לעומת זאת, כשזה מגיע באב אסריה, האב אסריה תמיד יותר חזק ויותר עוצמתי, כי זה מגיע ממקום שזה לא, זה בורי ושמו, זה מתברר שזה נכון. וזה בעצם גם כן, עכשיו הוא מסביר את כל העניין של בלתשובה לפי העניין הזה, וזה בעצם גם מה שקורה תמיד כשאתה מגיע לרמה של אפר, ומתוך האפר מתגלה הזה, אז דוינוס נאפינו כזכויוס. אבל זה תפיסת חיים, בסופו של דבר זה תפיסת חיים, זה תפיסה שלמה לתפוס את החיים בצורה כזאת, תראה דברים כאיפה אני ממנף את זה. נפילה כלכלית, איפה אני עושה פה כסף? נפילה בכל שלב בחיים, נפילה בעבודת השם, איפה אני עושה פה הצלחה? איפה אני מצליח מהסיפור הזה? זו צריכה להיות השאלה שלך. זה מה שצריך לעמוד לך מול העיניים. בכל סוג של נפילה, ויהיו לך נפילות בחיים. אין מציאות בלי זה, כי זאת הדרך. והשאלה שלך תהיה, האם אני עכשיו מתייאש, נשבר, נכנס לדיכאון, בורח, כן, אל תאמר שהשואל בישמונו, יש לו אוכל תברח למשברים שלך, בורח למשבר, או מתקדם הלאה, ולא רק מתקדם הלאה, ממנף את זה, הלאה, הופך את היום הזה ליום הכי טוב בחיים שלי. בסופו של דבר, דווקא יש סיפור חמוד של, נראה, סיפור חסידי, אני לא זוכר לי זה אדמור זה, נראה לי שרב אברום אלי מלך מקרלין, אחד האדמורים שהיה לפני השואה, נרצח בשואה, אז הוא יום אחד התנבא על ה, כאילו, הוא ישב עם עוד איזה אדמור גדול, והוא דיבר שעוד שנה הולכת להגיע מלחמה נוראה, והמחיר של הנפט בעולם יעלה מאוד מאוד יקר. קיצור, ועמדו שם מלא חסידים מסביב, והקשיבו לשיחה של הרבס. וכולם יצאו ואמרו, אוי אוי אוי, נבח, מה יהיה? מה יהיה? המחיר של הנפט, זה יהיה מלחמה, ויהיה... היה שם חסיד אחד, שאמר, רגע, הרבז אומרים שהמחיר של הנפט יהיה יקר? קדימה, מתחילים לקנות נפט. אמר, אבל למה הלך ושם את היד על כל חבית נפט שהוא יאכל? קנה את החביות נפט ב-15 דולר, ועברה שנה, וזה היה 150 דולר. הנבואות של הרבס התקיימו. אז כולם אמרו, אוי אוי אוי, ידעתי מראש, ידעתי, ידעתי. כן, כן, אני ידעתי. ומה יש לך מזה שידעת מראש? הוא עזר מזה מיליונים. הוא נהיה מיליונר. אני לא זוכר כעת הפרטים, שמעתי את הפרטים, גם את השם של הבן אדם, מי זה היה. באמת, בן אדם נהיה מיליונר מזה. זאת אומרת, גם כשאתה שומע משהו כזה, אתה מסיפור חסידי, אבל כשאתה רואה נפילה מסוימת, אתה רואה מישהו נתן לך מידע מראש. בשביל מה? שתגיד, אוי אוי אוי, מאוי אוי אוי לא יוצא כלום. שתמנף את זה. קח את המידע, ידע שווה כסף, אם אתה יודע לעבוד איתו. ידע שווה כסף, נפילה שווה כסף. כל אפר אפשר לבנות איתו, אם אתה מודע לעניין ומתחיל לעבוד. יש וורט נפלא של הסטייפלר בעניין הזה, זה נמצא בברכס פרץ, על התרא, בפרשס במדבר. הוא מדבר שם על ההפטרה. ההפטרה מתחילה, והיו מספר בני ישראל כחויל היום, אשר לא יימד ולא יסופר. ואויו, במקום עם אשר יאמר להם, לא ימי אתם, יאמר להם בני כלחוי. אז מה הפשט? פשט, דרך אגב, האוישיה בכלל, בפרט ההפטרה הזאת, היא הפטרה מאוד מאוד עמוקה בלהגדיר את היחס של עם ישראל מול הקדיש ברוך הוא. באמת נושא לשיחה נפרדת. אבל בפסוק הזה בעצמו, מה הנובי אומר? הנובי אומר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני גל חי. מה זה בעצם אומר בפשט? במקום זה כאילו, אנשטות, instead of, החלפה. עד היום אמרו להם, לא עמי אתם, היום אומרים להם, בני גל חוי, נכון? כאילו יחליפו את המילים. הסטייפלר אומר משהו אחר. הסטייפלר מסביר, הוא אומר ככה, יש, כולנו יודעים שבכל מצב של עבודת השם, יש לבן אדם נפילות. יש לבן אדם נפילות. אומר, למה מגיע הנפילות האלה? למה הקדוש ברוך הוא יצר בטבע העולם ששבע יפול צדיק וקום, זה תנאי הכרחי בשביל להתעלות בהמשך. אומר, כי יש לבן אדם תכונה כזאת, שנקראת הסתפקות במועט. מה זה הסתפקות במועט? דרך אגב, זה לא תכונה טובה, זה תכונה מאוד שלילית, שבן אדם מעדיף להישאר שכיר עם משכורת בטוחה, מאשר להסתכן ולהיות עצמאי כשהוא יכול להיות מיליונר. למה? כי פה אני יודע שאני מקבל כל ראשון לחודש, או עשירי לחודש, אני מקבל את ה-7,000 שקל שלי, יופי, ברוך השם, זהו. רגע, אני יצא להיות עצמאי, יכול להיות שיהיו חודשים שלא יהיה לי 7,000 שקל, חודשים שיהיו קשים. נכון, יהיו חודשים שיהיה לי 70,000 שקל ו-100,000 שקל, אבל אני לא יודע. הוא מעדיף את הביטחון, תחושת הביטחון הלא נכונה, שיש לו בחיים העכשוויים, ונשאר פה. במקרים קיצוניים זה מגיע עד למצבים שהאדם מעדיף, יש מחקרים פסיכולוגיים על זה, האדם מעדיף להישאר בכלא כי הוא לא יודע מה יהיה בחוץ. זאת אומרת, בחוץ אני צריך להשיג לעצמי אוכל ארוחת בוקר, אני צריך להשיג כסף לשלם שכירות, אני צריך להשיג עבודה, ומי ירצה להשיג אותי בתור אסיר משוחרר, נכון? אז אני דפק, לא יהיה לי מה לעשות בחוץ. פה בכלא יש לי מעמד, יש לי ארוחות קבועות, יש לי מקום לישון, יש לי את המפינה שלי, מעדיפים להישאר בכלא. תופעה מוכרת. אנשים מעדיפים להישאר בכלא, הם לא רוצים לצאת מהכלא, כי יש להם כאילו, כביכול, תחושת ביטחון בדבר הזה. יש לזה שם מקצועי, השם המקצועי הזה, ביטחון סוטה בכאב בטוח, ככה זה נקרא. זאת אומרת, זה ביטחון לא אמיתי, זה ביטחון סוטה, זה ביטחון לא אמיתי, בכאב בטוח. זאת אומרת, זה כאב, אבל הוא בטוח. אני יודע שהוא יגיע. אז לכן טוב לי פה. זאת אומרת, אדם צריך לשים לב לזה, כי אדם הרבה פעמים לא עושה שינויים בחיים בגלל התופעה הזאת, לא צריך את השם המקצועי דווקא, אבל בגלל התופעה הזאת של ההסתפקות במועט השלילית. הרמב"ם בשמואלינו פרוקי מדבר דווקא על התופעה הזאת גם כן, הוא מדבר שהדרך האמצעית, הדרך המיצוע היא תמיד נכונה, והוא מביא דוגמה, הוא אומר, הנה, תראה שדרך הקיצונית היא אף פעם לא נכונה, הוא אומר, קח לדוגמה את העצלנות. הוא אומר, אדם יכול להסתכל על העצלנות ולהגדיר אותה כהסתפקות במועט. כשזה לא נכון, זה לא הסתפקות במועט, זה פשוט עצלנות. אה, טוב, בסדר, מספיק לי משכורת קטנה, יש לי ביטוחן. שקרן, איזה ביטוחן. אין לו כלום, הוא עצלן פשוט, הוא לא רוצה לעבוד. אז הוא נשאר בפינה, ומגדיר את זה ככה, ככה הרמב"ם אומר, יש תופעה כזאת. ולכן הביטחון הזה הוא לא ביטחון אמיתי. מה קורה? כשבן אדם נרדם בעמידה במצב כזה, הוא טוב לו בעבודה הזאת, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. מה החסד שהוא עושה לו? מפטרים אותו מהעבודה. מפטרים אותו מהעבודה. אבל אני חוזר הביתה, לא יודע איפה לשים את עצמו. מה אני אעשה? אין לי עבודה עכשיו. מאיפה אני מביא מחר אוכל הביתה? מה יהיה? ואז אין לו ברירה, והוא מתחיל לעבוד בעבודה אחרת, בתור עצמאי, ואז הוא מצליח ונהיה מיליונר. וסיפורים כאלה יש באמת, מיליון. מיליון סיפורים כאלה. לאחרונה סיפר לי אברך שאשתו עבדה בתור סייעת באיזה גן. בגנים בבית שמש, עבדה בתור סייעת. עכשיו היא הלכה ועזרה להקים איזה גן חדש. טוב, היא עזרה להקים גן חדש, והיא הייתה בטוחה שהיא הולכת לקבל שם את העבודה, להיות גננת קבועה, כי עד היום הייתה רק סייעת, במשכורת של 3,500 שקל. ואם עכשיו היא תהיה גננת, אז היא תשתדרג, היא תקבל 5. אין בגנים האלה, אין ותק ואין כלום, היא תשתדרג ותקבל 5. אז יופי, היא קיבתה לזה, הנה, היא הולכת להשתדרג, הולכת זה. ולא נתנו לה את זה. והיא הייתה שבורה. הוא מספר לי, עבר הזה, אומר, אשתו הייתה שבורה, והיא הלכה ודיברה וזה, ונשארה בלי עבודה בכלל. יום לפני תחילת שנת הלימודים, אני מקבל טלפון, חברה ששמע שאין לה עבודה, וזה, נכון, אז נכון, אין לך עבודה עכשיו? כן. יש פה בית ספר של החינוך העצמאי שצריך מורה דחוף, קיבלה עם תקן, עם הכל, ואני הייתה רכזת ועושה כפול ויותר ממה שהיה מקודם. רגע, אז היה טוב שהיא פותרה מהעבודה או לא? זה היה טוב מאוד. טוב מאוד, זה יצריך לזה, כן? זה היה טוב מאוד. זה לא היה נראה טוב בשלב הראשון, אבל בתכלס זה היה טוב מאוד. בפועל זה היה מצוין, כי אם הייתה נשארת
סייעת... אני מקבלת סיפורים הפוך,
שבסורים. יפה מאוד, וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. והנקודה הזאת שאתה מעלה זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. הבחירה היא שלך לאיפה תיקח את התופעה הזאת. לאיפה תמנף את הדבר הזה. היה יכול, ויש מלא אנשים שעושים, לוקחים את זה למקום הזה. יופי, פוטרתי מהעבודה, אני הולך לישון. נכנס למיטה והוא לא יוצא מהבית. סיפר לי אברך שאיבד את כל הכסף שלו. הוא היה פתח צורחניה, לא משנה. אברך חסיד גור, פתח צורחניה והתנהל והכל. יום אחד הוא נפל, חובות של 700 אלף שקל, אין לו את הדירה שלו, הוא משכן אותה בשביל החנות, אתה יודע, בשביל ההשקעה, אין לו דירה והוא עם חובות של 700 אלף שקל. תכלס, כל הכסף שהפשיט שם, לא יודע, 1.5 מיליון, קרוב ל-2 מיליון שקל. הוא אומר, באותו יום ידעתי, אני לא יוצא מהמיטה, אין לי בשביל מה. אני לא קם בבוקר, שלום. מצידי אני שען עד הלילה, אין לי כלום, אין לי סיבה לקום בבוקר, זה באמת, זה נפילה, אברך צעיר, העסק הראשון שלו. אבל לא אומר, אני החלטתי דבר אחד, אני בבית לא נשאר. לא משנה לי מה יהיה, אני יוצא החוצה, אני אסתובב ברחוב כל היום, אני בבית לא נשאר. אומר, הוא יצא, השתקם, וברוך השם. יש להם הרבה הרבה יותר ממה שהוא הפסיד אז, אל תדאג. לא, בדרך הוא הפסיד עוד כמה פעמים, אבל לא משנה. ככה זה החיים. עכשיו, הנקודה היא כזאת, ובסופו של דבר יש פה בחירה של הבן אדם. אתה שמעת שהנפט הולך לעלות, מה אתה עושה עם זה? יש פה נפילה, מה אתה עושה עם זה? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבן אדם את היכולת ללכת קדימה, כי יש לו כוחות ללכת קדימה, והוא מאוד מסתפק במועט, אתה יודע מה, אתה נתת למישהו רכב, והוא מתיישב ומתחיל לנהוג, אתה רואה, הוא נשאר לרוך ראשון. לא משנה שעושה יותר מיד, נוסע וסיבורים, מה אתה עושה לו? אתה מנסה לרמז לו, הלו, תזיז, זה לא אוטומט, כן, זה ידני, הלו, הוא לא מבין מה אתה עושה ממנו, מה אתה עושה? פשוט שם לו ברקס. אם אתה לא תתחיל להזיז את ההילוכים קצת, חבל, בשביל מה נתנו לך פורשה או רולס רויס? בשביל שתשב על זה, הילוך ראשון כל הדרך? מה אתה עושה בדיוק? ולכן כשבן אדם יש לו יכולות משמיים, ונתנו לו כוחות משמיים, והוא לא מנצל אותם, והוא מבזבז את עצמו, ונוסע כל החיים על הילוך ראשון, שמים לו סטופים בדרך, תוקלים לו מקלות בגלגלים, קדימה, תתחיל לעבוד. אתה מסוגל להרוויח מיליון שקל לחודש, מה אתה תקוע לי על 1,500 שקל? אתה מסוגל ללמוד ש"ס, אתה מסוגל לדעת, אתה מסוגל לחבר ספר הלכות שבת, אתה מסוגל אלף דברים, מה אתה תקוע? ולכן יש את השלב הזה, בשביל שהבן אדם, הבן אדם זה תכונה אנושית. שאני אומר, טוב, תשאיר אותי בפינה שלי, תן לי פה, תן לי את הביטחון הקטן הזה שיש לי בפינה הקטנה שלי, כן? הבן אדם מפחד להיכנס לפרויקטים חדשים, כי הוא מפחד ליפול. בסופו של דבר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מנענע לו קצת את הסולם. והבן אדם מרגיש שהוא הולך לאבד הכל, ואז הוא מתחיל לטפס, ואז הוא מתחיל להתקדם. ואז תכל, זה הטובה הכי גדולה בשבילו. והויו אומר הסטייפלר, במקום, במקום זה לא החלפה, אלא במקום באותו מקום. באותו מקום, במקום אשר יהיה אומר להם, לא ימי אתם, בזמן שהוא כאילו שומע קריאה מהקדוש ברוך הוא, לא ימי אתם. אתם לא בסדר, אתה לא בסדר. באותו זמן נאמר לו משהו אחר, יהי אומר להם בני קהיל חוי. נאמר לך, אלו, אתה מסוגל הרבה יותר, קדימה, תתקדם. אתה בני קהיל חוי, מה אתה תקוע? בסופו של דבר, אתה יכול לקחת את האפר הזה, שנמצא עליך, ולהתקדם איתו, להגיע איתו למקום הרבה הרבה יותר גבוה. יש משהו מאוד מעניין, יש ספר, שבכלל הוא ספר מאוד מומלץ, את השיחות של רב שלמה הופמן, מכירים? אם לא מכירים, כדאי להכיר. יש לו די בהתחלה, יש לו די בהתחלה סיפור, כמה סיפורים בעניין הזה. הוא מספר פה על השיחה הראשונה של הרב דסלר בארץ ישראל. אומר המשגיח, הרב דסלר עלה ארצה אחרי השואה, הגיע מאנגליה, בזמן המלחמה היה באנגליה, באלול, תוף שימבוב, הוא הגיע לארץ, ומסר שיחה באיכל התלמוד בתל אביב. אומר, עד אז היה, הוא שמע, רב שלמה הופמן שמע עד השיחות, מרב אייזיק שר, מרב חסקל סרנה, מרב מר חודש, אבל סוג כזה של שיחה של הרב דסלר, הוא אומר, אף פעם לא שמענו ולא הכרנו. הוא אומר, כמעט בלי פסוקים, בלי דברי חז"ל, הוא דיבר מאוד יפה, שפה עשירה מאוד. קיצור, התחיל לדבר על ביום אשר תעברו את הירדן, אל האורץ אשר השם לגרם נשאין לוך, והקימויס הלכו אבונים גדוי לויס וסלטו יסום בסיד. וכל סבתו עליהם, אז כל דברי התוירו הזויס בעוברךו, למען אשר טובו יהיה לאורץ, אשר השם אלוקיך נשאין לכו, ארץ זו בסחול ובודבוש, כאשר דיבר השם אלוקי אביסךו לוך. הוא אומר, בדרך כלל, כשאדם בא למדינה זרה, לעיר אחרת, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מחפש איפה לישון, מחפש מלון, מחפש צימר, אכסניה, איפה שהוא יוכל לישון, להניח את החפצים. אחר כך, מקום לאכול ולשתות, ככה זה בכל העולם. אומר, כשבאים לארץ ישראל, ביום אשר תעברון, וכוספתו אז דברי התוירו הזויס. ארץ ישראל שונה מכל העולם. כשמגיעים אליה, לא מחפשים אכסניה, לא מחפשים אוכל. דבר ראשון, וכוספתו אז דברי התוירו הזויס. כי הוא, ככה הוא דיבר חצי שעה בהתרגשות והתפעלות, שהוא זכה להגיע לארץ ישראל, והוא תיאר מה ארץ ישראל שונה מכל הארצות. עד כאן, חלק ראשון של השיחה הראשונה של הרב דסלר בארץ. מכאן מגיע החלק השני, מאוד קיצוני, אני מזהיר אתכם מראש, מאוד מאוד קיצוני, אבל כשתסתכלו בזה לעומק, זה יכול באמת לשנות חיים. הוא התחיל לדבר על השואה. הרב דסלר התחיל לדבר על השואה. אומר, עד אז, אנשים לא העיזו לדבר על השואה. אומר, תכלס. אומר, לא שמענו אף אחד שדיבר על השואה. אנשים פחדו. זה היה משהו מזעזע מדי, משהו שאתה מעבר לתפיסה האנושית, לא דיברו על זה. לכולם נהרגו בני משפחה. ובדרך כלל כל בני המשפחה. אומר, אף אחד לא העיז. גם מי שניצל מהשואה לא דיבר כלום. פתאום בא הרב דסלר זצל, הוא הראשון, פשוט מדבר על השואה, ותשמעו מה הוא אומר. הוא התחיל עם שאלה. מהי השואה? השואה היא ברכה או כללה? הוא מביא פסוק בפרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ואז הוא שאל, מה זה ברכה? תגדיר לי, ברכה. שכר? אין שכר בו, לא מה זה. כך אומר הרמב"ם בהלכות תשובה. אז מהי ברכה? אז הוא הסביר, הרב דסלר הסביר, שמושג ברכה זה כשנותנים לאדם אפשרות לקיים מצוות. למשל, אם אין לך בית, איך תוכל לקיים מצווה סמייקה? אם אין לך כסף, איך תוכל לצאת צדוקה? אם אין לך ילד, איך תוכל להכניס את בבריסה של אברהם אבינו? אז זאת אומרת, בשביל לקיים מצוות, מוכרחים לתת לאדם אפשרויות. אבל זה לא שכר, זה כלים לעבוד את השם. מהשמיים לא נותנים טוב ורע, מהשמיים נותנים אפשרויות. שיהיה ביכולת של אדם ליצור ולעשות לפי הבחירה שלו. מה האדם ייצור? בחירה שלו. הוא בוחר אותו. אז אם אתם שואלים, אומר הרב דסלר, מהי שואה? זה תלוי. אם זה יחזק אתכם באמונה בבורא עולם, אז זה ברכה. כי אתם עושים מזה ברכה. ואם חלילה לא, להפך. טוב, אומר ככה הרב דסלר, דיבר שעה שלמה. איך שרואים כל כך הרבה איסורים וצער, והכוח של האדם לבחור, אם זה ירומם אותו לעלות ולהתקדם בעבודת השם, או שחלילה זה יביא אותו לייאוש. ולכן כשמדברים על השואה, זה תלוי באדם עצמו. השואה יכולה להביא בן אדם להתקדם, ואז זה יהיה ברכה. או חלילה להפך. הוא מספר רב שלמה הופמן שבזמנו כשהוא שומע את השיחה, הוא אומר, לא היה מסוגל לקלוט. איך אפשר להגיד דברים כאלה? מגהנום כזה נורא, זה תלוי מה אתה תעשה עם זה? אנחנו יכולים להפוך את זה לברכה? הוא אומר, אחרי שנים, התחלתי לתפוס ולחשוב איזה כוח אדיר היה לו לדבר ברוממות כזאת, כן? הוא הרי התייחס אל השוואה הזאת כברכה, גם לא היה בני משפחה שנהרגו. הוא הכיר הרבה אנשים שנהרגו, כל העולם שהוא הכיר חרב. ובכל אופן הוא מסוגל להתרומם ולהתייחס אל זה כברכה. תכלס, הקדוש ברוך הוא נותן את כל נסיבות החיים בשביל שאדם יוכל ליצור. אוי פצושפן. אתה יכול ליצור, אתה יכול לבחור מה לעשות עם זה. זה תלוי אבל בבחירה שלך. עוד פעם, הדברים של הרב דסלר הם דוגמה מאוד קיצונית. באמת קיצונית, לתביעה מבן אדם, ובאמת רק הוא יכל לדרוש את זה, ורק מאנשים ברמה שלו. אבל בגדול, זה נוגע גם לחיים היותר פשוטים ויותר קטנים שלנו, להפוך צער, ידיעה, כל דבר, לדבר שיגרום ישרוי ממוס. דבר שיגרום לעלות בעבוד את השם, לדעת. כל החוויות שאדם עובר, הם ניסיונות ואפשרויות, שבהם אתה יכול לעבוד את השם. גם באותה מידה, התייחסות לפחד. אדם נבהל ממשהו, אדם פוחד ממשהו. אתה יכול לבחור ולהחליט אם אתה לוקח את הפחד ועושה ממנו ברכה. כי פחד יכול גם לדרבן אותך לפעילות נכונה, לפעילות טובה. ומצד שני, יכול להכניס אותך לחרדה, להתייאש, להישבר, שזה דבר שלילי. למעשה, יש לו פה עוד חבילה של סיפורים. הוא מדבר על אפולוביץ' הרוב, לדוגמה, שבנה מחדש את הישיבה, והכל בעצם אומר, לקח דברים קשים מאוד שהוא עצמו עבר, ומינף אותם, לבנות את הכל מחדש. הוא חי בתחושה של שליחות בעניין הזה. הוא מספר גם סיפור יפה באפולוביץ' הרוב בעניין הזה, דומה קצת. הוא אומר, בתפשין דלד, הייתה אספת רבנים דחופה בזיכרון מוישה בירושלים. התחילו להגיע שמועות מאירופה, והיה חשש נוראי לחורבן עולם התורה. בארץ ישראל מצב הישיבות היה קשה מאוד, גם יהיו תלמידים וגם מצב כלכלי, כל התמיכות מאירופה הפסיקו בגלל המלחמה, וגם התמיכות מאנגליה וארצות הברית גם כן הפסיקו לאט לאט, התמעטו מאוד. הוא מספר רב שלמה הופמן שהוא עצמו היה באספה הזאת, ישבו שם הרבה תלמיד חכומים, בחורי ישיבות, בלבטים מהאזור, והכינוס היה המטרה לגייס את הציבור, לעורר את הציבור שיתחילו לעשות משהו, להביא כסף, להציל את עולם הישיבס. אומר, האווירה הייתה קשה מאוד, כולם ישבו עצובים. עלה לנאום רב זלמן זרוצקין, שהיה נאום מאוד מוצלח, אני לא אצקרוב. הוא התחיל לנאום, רבו ישראל, התוירה בסכנה, המצב קשה מאוד, וכולם התחילו לבכות, וכולם צעקו, ובחיות, אומר, נוירו נוירוס. אחריו עלה לדבר רב ישראל זלמן. וגם הוא באותה אווירה עצובה וכואבת ומיוסרת ומה יהיה פה ורבנו דאל מכולה. הוא אומר, ואז עלה לנאום אפולוביץ' הרוב. הוא אומר, זו פעם ראשונה שרבי יוסף שלמה כהנמן התחיל לדבר, זו הייתה פעם ראשונה בארץ לרוב השומעים ששמעו אותו. הוא נעמד, חיוך ענק על הפנים, כולם יושבים ובוכים וזה ועצובים. הוא עלה חיוך ענק, ממש פנים מהירות, שמחות, מתחיל. ידידיי, אהוביי, כמו שאני מדבר, תאי רבי ידורך, כאילו, האחים האהובים שלי. ככה הוא מתחיל, איתו עם כל החיוך, היה לו גם את התנועה עם הידיים, שאני מדבר, כאילו, כולו מחבק את כולם. ידידים אהובים, אני שומע קולות של בכי ועצב, אוי למה תוירו עומד להתחרב, אני רוצה להזכיר לכם. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, שלא הייתי שוקח מפיזרוי. תרגעו, התוירו לא בסכנה. אין לכם מה לדאוג בכלל, אין לנו מה לדאוג מזה בכלל. עד רבה, כל מי שיושב פה הוא בן מזל גדול. יש לו מזל מאוד גדול. הגעתם להזדמנות שצריך את העזרה שלכם לרומם את קרן התוירה. רוצו, קדימה, אל תפסידו, אל תהיו שויטה מעבד מה שלא ישים לו. קיבלתם הזדמנות שאתם תהיו אלה שתקימו את קרן התוירה. מה אתם טיפשים, יושבים ובוכים? הוא אומר, תוך שנייה, אופמן מספר, הוא היה שם, הוא אומר, תוך שנייה, כל האווירה השתנתה, כולם התחילו לחייך, השתנה ברגע, מעצב לשמחה. כל המתח התפוגג, כולם יצאו, הוא אומר, תכלס, עם רצון, ללכת, להרים, לעשות, להרים, לגייס, לעשות כסף, מה שצריך. ויש פה באמת, זו תפיסה שונה, והתפיסה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי בסופו של דבר, זה בא לידי ביטוי בכל חלקי החיים. בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי בכל חלקי החיים. איפה אני מתרומם מהמצב העכשווי? איפה אני לוקח את האפר שנזרק עליי כעת ומשתמש בו בצורה הכי חיובית? יש פה האמת, יש מאמר שלם על העניין הזה, טוב, אני לא אעריך, לא אתיש אתכם. יש מאמר מאוד יפה שרבן לייב בימו לפיתי אילוסכו, זה מאוד עמוק גם, כן? אבל מאוד יפה, על העניין של הנזיר שבא מהדרום. הנזיר, כמו כולכם מכירים, תגמור בן הדורים, הנזיר שבא מהדרום, קבוצו יספסו לו איזה טלטלים, ושימן הצדיק אכל מהקורבן שלו, כי הוא ראה את עצמו בבואה שלו, ואמר, פחד על היצרי. הוא אומר, למה הוא לא מתגלח מיד? למה הוא דוחה את זה עוד חודש? אז הוא אומר, כי אין מקום לעשות עכשיו דברים, אתה יודע, בלחץ הזה, של לגלח את השיער, מה יקרה אז? הוא אומר, הוא מכיר הרבה אנשים מגולחים שיש להם עדיין את כל הטייבס והגייבס אותו דבר. זה, לעשות 0-0 בשיער לא פותר שום בעיה. הוא אומר, רק מה? הוא משאיר את השיער שלו, עוד חודש שלם, והוא מוצא איך להתענג, הוא מוצא פה איזה תענוג בחיים, איך להתענג בעבודת השם. ואז הוא בעצם לוקח את הנפילה שהייתה לו כשהוא רואה ופחז על היצרי, והופך את זה לשיא העלייה שלו ברוך ניאס. מאמר ארוך, ובאמת, תראו גם בניסיוינס, הוא מדבר על זה המון. אני רוצה לספר לכם אבל סיפור, סיפור שאבא שלי מאוד אוהב. הוא אומר, היה פעם חמור. חמור. דונקי, כמו שזה נקרא. שהחמור הזה היה זקן, עבד טוב כל חייו, עבד קשה. כשהזדקן, יום אחד הלך, נפל לתוך הבור. בא לבית, אומר, מה, עכשיו אני אעבוד להוציא אותו פה מהבור? מה, כל זקן, שישאר פה שימות. אבל מה, נשאיר אותו פה, הוא נוער, ואחרי הכל, חמור אהוב, עבד קשה כל החיים, היה לנו קשר, כן? מה, ככה נזרוק אותו, נשאיר אותו פה? הוא אומר, טוב, יאללה, נזרוק עליו אפר, נקבור אותו חי, וככה שימות וזהו. אז הבעל הבית נעמד למעלה, לוקח אפר עם עט ומתחיל לזרוק פנימה. החמור עומד ובוכה ונוער, זורקים עליי אפר, זורקים עליי אפר. עבר שם חכם אחד ואמר, אל תהיה חמור, זורקים עליך אפר, כל אפר שנופל עליך תתנער, תתנער, ואז לאט לאט תדרוך על זה. לאט לאט כל האפר שהוא זורק עליך יהפוך להיות מדרגה בשבילך, בשביל לצאת החוצה מהבור הזה. כל אדם בחיים יש מצבים שזורקים עליו אפר, אז אל תהיה חמור, תשתמש עם האפר הזה שנופל עליך, תדרוך עליו, תרמוס עליו, תהפוך אותו למדרגה, ואת האפר הזה בעצמו תנצל בשביל לעלות ולצאת מהבור הזה, ולהגיע למקום הרבה יותר גבוה שהיית מקודם. זה באפשרותנו, זה בבחירה שלנו, וזה סגולה מיוחדת שיש לנו בעם ישראל, כמו שבילעם רואה, ממונו אפר יעקב. יש להם כוח לקחת אפר, לקחת הקושי, ואותו עצמו, לא רק לשרוד, למנף אותו לדבר חיובי ולדבר הרבה יותר מוצלח. שכח, תודה רבה.